Willie Nelson, On the Road Again, אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, וחזרנו.
עכשיו, המדף של זוהר.
כרגיל, בימי שני, איתנו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, ביחד איתנו בונה מדף מושלם לילדים ונוער, והיום אנחנו מפצחים את מיתוס החלוצים האמריקני באמצעות בית קטן בערבה. שלום זוהר שביט.
שלום, שלום. אני רואה שהתאוששתם לגמרי
מהמצות. לגמרי, אנחנו...
פנינו אל יום העצמאות.
אז אחרי שדיברנו על שני ספרי ילדים שמתרחשים בחווה, פליקה ושרה פשוטה וגבוהה, אנחנו נדבר על אחד מספרי החווה המוכרים ביותר, בית קטן בערבה.
נכון מאוד. זה ספר ילדים קלאסי, ולמרות שהוא נכתב לפני עשרות שנים, עדיין תענוג לקרוא אותו גם היום, אבל כפי שאנחנו נראה, הקריאה בו מעוררת הרבה מאוד תהיות, ולפעמים אני חושבת שאולי לא צריך להיות כל כך חכמים, וצריך פשוט ליהנות מהספר, ולא להעלות כל כך הרבה תהיות.
אנחנו בכל זאת נעלה תהיות, כן, בכל זאת.
אז באמת, השאג המשפחתית, כמו שאתה אמרת, שמתוארת בו, היא חלק, או הייתה חלק, אולי עדיין חלק, מבניית מיתוס החלוצים שהתיישבו על הגבול במערב ארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-19. זה נשמע קצת מוכר, נכון?
כן.
זה הספר השלישי בסדרה בת שמונה ספרים שכתבה לורה אינגלס וילדר. סדרה הזאת זכתה להצלחה משחררת. היא הפכה לאייקון תרבותי אמריקאי, הייתה מועמדת לפרס ניוברי 5 פעמים, תורגמה לעשרות שפות, ובעיקר היא עובדה לסדרת טלוויזיה פופולרית.
שמי לא ראה את הסדרה?
גם
יובל,
בישראל,
אתה,
ברור.
אתה ראית?
בוודאי.
לא, כי אתה עוד צעיר קצת, לא, אז אני לא יודעת בדיוק.
לא, אני זוכר את הפתיחה הזאת, שרואים את הילדים רצים
מה
שם.
מה זה זה? מטורף. נכון.
אני גם זוכרת עדיין, כבר ראיתי את זה עם הילדים, איך כל חיכינו מדי שבוע להראות לראשון, ימי הבלעדיות של להראות לראשון, חיכינו להקרנה של הטלוויזיה הישראלית, והמעמד של הגברת היה כל כך רם ומצא שב-1954 ארגון הספרנים האמריקאי, שהוא ארגון בעל השפעה התלומה של המחראי לקנדור של לא מעט ספרים, הוא הכריז על מדליה על שמה של לורה אינגלס וילדר, והיא הייתה הראשונה שהמדליה הזאת הוא אנקלה.
אז תספרי לנו קצת עליה, כי מתברר, אני גיליתי את זה עכשיו, בהתכוננות לפינה הזאת, שהיא לא המציאה דבר, זו הייתה הילדות שלה.
טוב, אתה יודע, לא אם תהיה זאת הגזמה פיוטית, אנחנו הלוא, כל שיפור שאנחנו משפרים, אנחנו ממציאים המון,
נכון? כן, בוודאי, בוודאי.
אבל אפשר לומר שזאת הייתה הדרך שבה לורה אינגלס וילדר כתבה שהיא זוכרת את חוויות הילדות של השאגה המשפחתית שהיא תארה בספרים שלה. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, שהייתה לייט בלומר, איך אומרים את זה בעברית, היא התעוררה מאוחר.
כן.
בגיל 65, כי הייתה בת 65, אז הבת שלה, שכבר הייתה סופרת ועיתונאית מפורסמת בזכות עצמה, דחקה בה לספר את סיפור הנדודים של המשפחה מנקודת המבט שלה כילדה, ובהתחלה הניסיונות שלה לא צלחו כל כך, כי הקובץ הסיפורים שהיא כתבה נדחה על ידי כמה וכמה מולים, ואז הבת שלה התערבה ועזרה לה לערוך מחדש את הסיפורים, וגם הציעה לה שכדאי לכתוב אותם לילדים, והספר הראשון יצא, ויש היום מחלוקת בין החוקרים, מה היה תפקידה של הבת בכתיבת הספרים, כי יש מי שטוענים שהבת שלה היא זו שכתבה חלק מהספרים, ואחד החוקרים נשלח את זה מאוד יפה, הוא אמר להם היה הסיפור ולבת היה כישרון הכתיבה. ובאמת לורה אינגלס וילדר, אפשר לראות אותה כמספרת עממית, הייתה לה יכולת לספר בלתי רגילה, וידעה להפוך תיאורים ריאליסטיים שמהווים את ליבת הספרים לתיאורים מרתקים, ולכרוע זה מייגע לעקוב אחר תיאור המפרט בפרטי פרטים כצד האב בונה את בית המשפחה. אבל זה לא מייגע בכלל, כי התיאור הזה הוא נותן לנו הוגשה שאנחנו נמצאים בסרט, ואנחנו ממש עוקבים אחרי הבנייה מקורות העץ, ואיך הוא מייצר אפילו את המסמרים, וכו' וכו' וכו'. וגם כל התיאור של חיי המשפחה, הוא מתאר משפחה שהכל לוקחת מהטבע. את קורות העץ, האב דואג לא לקבל אותם, הוא בעצם
חוטב עצים ומייצר אותם בעצמו.
מייצר בעצמו, בדיוק כך, הופך אותם לקורות עץ, אפשר להפוך אותם לקורות שיתאימו לבית, ואפילו לקח את המסמרים, וגם הם ניזונים מכל מה שהטבע מציע להם. זה בשר צייד ופירות יער, והפרוות שמעובדות על ידה מן הצייד נמכרות מאוחר יותר לקניית זרעים, וצריך לומר שאין כאן חס וחלילה פגיעה בטבע. הטבע הוא גורם שהאדם מתרבט אותו לצרכיו, אבל לוקח ממנו רק את משהו נשקק לו לצורך הקיום הקשישי ביותר שלו. אין פה חזירות כלפי הטבע.
לא, אבל זה לא תיאור אידילי גם. זה לא הכל ממנוחות והם באים, והטבע מעניק להם מטובו, והם עושים בו שימוש מושכל והכל נפלא.
נכון מאוד, כי הטבע גם יכול להיות מאוד אכזרי כלפיהם, ויש צנה נוראה באיום שבה הם חוטשים עם הסושים את הנהר, שוחים בו וכמעט הולכים לכמעט אובדן שלהם, ואז הם חושבים שהכלב האהוב ג'ק מת את חציית הנהר, וזו צנה ממש צובטת לב, כי היא גם מתארת את ההקלה כאשר מתברר שהכלב לא טבע, הוא מוצא אותם שוב לאחר כמה ימים, ממש סיפור לסי, והם כמעט יורים בו מפני שהם חושבים שהוא זאב, ממש דרמה. אולי נקרא את הציטוט?
כן, אולי זה חתול בר, אמרה אמא, או זאב ערבה, אבא הרים מקל, אחר כך צעק וזרק את המקל. העיניים הירוקות גחנו לאדמה כאילו החיה רובצת בעמדת זינוק. אבא כיוון את הרובה, היצור לא זז. לא צ'רלס, אמרה אמא. אך אבא התקרב לאט, לאט לאט אל העיניים, והן זחלו לאט לאט על האדמה לקראתו. לורה ראתה את החיה על גבול החשיכה. הייתה זו חיה מנומרת וחומה. ואז צעק אבא ולורה צווחה. מיד אחר כך ידעה רק שהיא מנסה לחבק כלב אהוב, קופץ ומחרקר. היא לא הצליחה לתפוס אותו. הוא פיזז וחרקר ממנה לאבא, לאמא, ובחזרה אליה. טוב, אני בלי כוחות, אבא אמר. גם אני, אמרה אמא, אבל לא הייתם מוכרחים להעיר את התינוקת.
טוב, אז האמא מצחקת את הכביכול האדישה, אבל ברור שההתרגשות עצומה, וברור גם שהיא יודעת להעביר את ההתרגשות הזאת. ובאמת, אני חושבת שברמה של העברת החוויות, הספרים שלו הם נסדר, הם יוצאים מן הכלל. אנחנו ממש חווים את הפחד הנורא מפני הזאבים והאינדיאנים. אנחנו עוקבים אחרי האופן שהיא לומדת להתבונן בטבע. אנחנו מלדעים עם רגעי הכעס שלה, אפילו השנאה שלה כלפי אחותה המושלמת, מרי. זה אפרופו מה שאמרת, שלא הכל, לא הכל מתואר באופן אידילי. ואנחנו מכירים את לורה, שהיא ילדה מלאת חיים וסקרנות, אבל היא נאלצת ללמוד לכבוש את הרגשות שלה, כי זה החינוך שהיא מקבלת. אלו זה הימים שבהם ילדים היו צריכים להיראות ולא להישמע.
נכון. ובעצם גם מדובר כאן באנשים שחיים בעוני. זה לא... נכון.
בעוני מרוד, תראו, מנקודת מבט שלנו זה עוני מרוד. אין להם ממש כלום חוץ משמחת החיים. את הערבים הם מבלים בהזנה לנגינת הכינור של האב, הם משכימים עם זריחת החמה, הם הולכים לישון כשמחשיך, באמת חיים נזירים מאוד, ומה שמתואר מאוד יפה זה השמחה שלהם על כל דבר מותרות קטן, למשל, הצנה שבה לא רק תואמת כזית, מוגיה שנפתה מכמח לבן, אתם יודעים איזה עושר, ובעיקר כל הזמן עובדים, לא רק ההורים עובדים מאוד קשה, גם הילדות, ואפילו כשהן יושבות לנוח, הן ממשיכות לתפור את צביחת ה... קלעים. אז השילוב הזה של עבודה קשה, הסתפקות במועט, ללורה והאחות שלה, יש כוס פח אחת שהן חולקות ביניהם, והיכולת לשמוח במה שיש להם, ובכל זאת לשמור על הגינות ועל צלם אנוש, זה המיתוס הפרוטסטנטי שאמריקה קידשה.
אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אנחנו, עד כמה בעצם הסדרה, בעצם סדרת הספרים הזאת תואמת למציאות? הרי אנחנו דיברנו על זה מקודם, זה השלב שבו מקלקלים את הסיפור הטוב. הספרים האלה הרי בעצם במידה מסוימת יש בהם משהו דידקטי, הם נועדו להעביר לילדים את האתוס החלוצי, ומה לעשות?
בדיוק כך.
מה לעשות שחלק ניכר מהחיים החלוציים לא מתאימים לספר ילדים? ואני רוצה לשאול אותך עוד, אם הנרטיב הוא דן ושוכתב, עד כמה בעינייך זה מותר כשכותבים לילדים? אם אנחנו רוצים להנחיל איזה מיתוס כזה, עד כמה מותר לנו לשנות המציאות?
פה, אתה שואל המון שאלות, אני לא יודעת שמיקה בשיחה היום לענות על כולן, אבל קודם כל מבחינת הספר, ברור שאחר כך הלכו ובדקו את המחברות של הספר הכתום שהיא כתבה, וברור שהיא צנזרה קטעים שחזה שלא מתאימים לילדים, בעיניי אגב הם דווקא משעשעים ומוסיפים צבע לסיפור, אבל אולי לא מתאימים למה שנחשב ספרות חינוכית. אז למשל יש שם סיפור על בעל חנות שרב עם אשתו והצית את חדר השינה, או על אדם בגילופין ששתה כל כך הרבה שהגוף שלו היה מלא בידי אלכוהול, וכשהוא הצית סיגריה הגוף שלו הוצץ.
זה די הרבה אלכוהול.
אני הגבתי כך. וגם את הדמות של האב האהוב שלה היא צנזרה, כי השאירה את האב החם, הרפתקן, זה שמנגן בכינור, האינדיבידואליסט, אבל היא לגמרי ותחה של, על השיפור על האב שהבריח לילה אחד את המשפחה שלו מחוץ לעיר, כי הוא לא שילם את שכר הדירה לבעל הבית. אז הסיפורים האלה לא מתיישבים עם האתוס הפרוטסטנטיים, והם כמובן רחוקים מאוד מהתיאורים הרומנטיים והאידיליים שמאפיינים את סדרת הספרים כולה.
אז אנחנו מדברים לא מעט על תקינות פוליטית, ובעצם גם הספר הזה לא היה עובר היום, בגלל כל מיני סיבות.
ממש לא היה עובר, כן. ואנחנו תכף נראה מה קרה לפרס על שמה. כי האמת היא שכשראיתי את הספר עכשיו, עם הרבה יותר מודעות, אז ממש הופתעתי לגלות כמה הוא לא תקין פוליטי, כי התיאורים של האינדיאנים הם גזענים ופוגעים, והשכן של המשפחה, זה כתוב, אומר שוב ושוב שאינדיאני טוב הוא אינדיאני מת, ויש תושמע כל הסתייגות מכך, והאינדיאנים מתוארים כפרעים מרומים וכמפלצות, וגם האיורים כך מתארים אותם. אז אפשר לטעות מדוע אינגלס וילדר כן מצאה לנכון לצנזר חלק מהחומרים, ולא צנזרה את התיאורים של האינדיאנים. ובאמת, מאוחר מאוד, בשנת 2018, היו מי שהתעוררו וטעו על כך, וטבעו להסיר את המדפים מהמדפים, את הספרים מהמדפים. אז הספרים לא הוסרו אמנם מהמדפים, אבל ב-2018, כל כך אמריקאי, הוחלט לא לקרוא עוד את הפרס על שמה של אינגלס וילדר, ומאז הוא נקרא פרס המורשת של ספרות ילדים, ובכך אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על נפלאות התקינות הפוליטית, באמת פתרו את בעיית האינדיאנים בארצות הברית.
זה רוח התקופה,
אבל
הדברים האלה.
אבל הוא צריך להגיד, לא כך נעים, שזה ספר שתענוג לקרוא אותו, ולא במקרה ספרי השדרה זכו להצלחה כל כך גדולה, וגם קבעו דפוסים להבניית האתוס והבניית הנוסטלגיה. עד היום נערכים טיולים במסלול הנדודים של משפחת אינגלס וילד, ורואים רואים או ספרי מתכונים של לקוחים מן הספר. אגב, אני בשעתו תרגמתי את אחד מספרי הסדרה, ולא היה, לא הייתי בטוחה באיזה סוג מעשה מדובר, אז אני הכנתי אותו, וקיבלתי מעשה מלוח לא טעים במיוחד.
זה בסדר, זה בישול בתנאים קשים.
אני יכולה להגיד שהתיאורים של הכובשים והסיפורים של הכובשים את הלב, גם כשאנחנו מודעים לעוול שהספרים מתעלמים ממנו, ובאמת יש כאן דילמה, אבל זה כבר שייך לדיון אחר ולדילמות אחרות. שבעת הספרים הראשונים בסדרה יצאו לאור בשעתו בסדרת מרגנית מצוינת בהוצאת זמור הביטן, חלקם עזלו בינתיים, ואנחנו רק צריכים לקוות שיתפסו מחדש. אנחנו בכל מקרה נניח אותם על המדף.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נתראה שוב, נשתמע שוב בשבוע הבא.
להתראות.
להתראות.